הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג, אלפי כמוהים, כנשי שר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ההישגים וההצלחה בחיים. לפני כן אזכיר למעוניינים לקבל דיסקים של כאייל תהרוג וגם של תוכנית הנפש בראי היהדות. ניתן לקבלם ב-054-8477627. 054-8477627. ההצלחה בחיים דורשת מבט שונה על החיים. כמו שישנו רעיון נהדר, אומר אותו בעל המכתב מאליהו. ישנו פסוק פרשת בו, אותו אומר פרעום. אחרי שמשה רבינו אומר, ויאמר משה בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובקרינו נלך, כי חג להשם לנו. ויאמר עליהם, מדובר על פרעה, ויאמר עליהם, ייכן השם עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אבכם, ראו כי רעה נגד פניכם. אומר רשי, כאשר אשלח אתכם ואת אבכם, כלומר את הצון ואת הבקר, לא הזכיר פרעו, כי כך אמר להם פרעו למשה ואהרון. למרות שאני אתרצה ואני אשלח גם את הצון וגם את הבקר כשאמרתם, אבל את הטף אני לא מוכן לשלוח, אלא הם יישארו כאן בערבון אצלי עד שאתם תחזרו. עוד אומר פרעו, ראו כי רעה נגד פניכם. הפירוש הפשוט, ראו כי רעה נגד פניכם, מה שאתם מנסים לברוח זה רק לרעתכם. היות שאני מרגיש שאתם רוצים לברוח, אני לא מאפשר לכם, אני סוגר אתכם יותר ויותר. כך אומר המשכיל לדוד בפירושו לפירוש רשי על התורה. עוד אומר רשי, מדרש אגדה שמעתי, כוכב אחד יהיה ששמו רעה, כך אמר להם פרעה, רואה אני באצטגנינות שלי, זוהי החוכמה, חוכמת האסטרולוגיה. רואה אני אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, הכוכב הזה הוא סימן דם והריגה, אז למה יש לכם ללכת למדבר, הרי אתם תמותו שם. ופרעה לא טעה, כשחטו ישראל בעגל וביקש הקדוש ברוך הוא להורגם, אמר משה רבינו בתפילה שלו, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם. בואו ונשים לב ללשון. אומר פרעה, רעה נגד פניכם. אומר משה רבינו אחרי חטא העגל לריבונו של עולם, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם. אותה רעה שדיבר עליה פרעה. אומר כעת משה רבינו אחרי חטא העגל לריבונו של עולם, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם. הנה, אז התברר שפרעה צדק. מה שפרעה אמר פרשת בו למשה ולארון, ויאמר עליהם ייכן השם עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אבכם, אבל שימו לב, רעה נגד פניכם. אני אומר לכם, במדבר יהיה לכם נזק, רעה נגד פניכם. אז אומר משה רבנו לריבונו של עולם, עוד יאמרו שפרעה צדק. נתרצה הקדוש ברוך הוא וינחם השם על הרעה, על אותו כוכב רעה שהסימנו דם, והוא הפך את סימן הדם מדם של כוכב רעה לדם של ברית מילה, שמל יהושע אותם את בני ישראל בכניסתם לארץ, היות שכל אלה שנולדו במדבר לא נימולו. למה? בגלל הסכנה. זה מה שנאמר בספר יהושע, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, היות שכבר מלתם, הוסרה מעליכם חרפת העורלה שהייתה בכם בעקבות כל זה שכשהייתם במדבר לא יכולתם למול עצמכם. והמדרש אומר, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא, כעת אני מסיר את החרפה שמצרים אומרים, דם אנחנו רואים במדבר. איזה דם? לא דם של חלילה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל אחרי חטא העגל, חלילה, אלא מה שאתם רואים רעה נגד פניכם, זה דם, מדובר על דם, ברית מילה, כעת נתקיים הדבר לטובה. בדם של מצוות מילה. כך אומר רשי. שואל בעל המכתב מאליהו הגאון הרב דסלר, דברי חז"ל אלה שראה נגד פניכם, הכוונה היא שפרעו רואה שישנו כוכב שנקרא רעה, והוא רואה סימן דם להריגתם של בני ישראל, וכשחטו ישראל בעגל ביקש הקדוש ברוך הוא להורגם. לכאורה, כל זה אומר דור שני, איך ייתכן דבר כזה? הרי לא נתחייבו הריגה עם ישראל לפני חטא העגל, רק אחרי חטא העגל. קודם שחטאו, הדבר עדיין היה תלוי בבחירה שלהם. אז איך אפשר לראות בכוכבים, בחוכמת האסטרולוגיה, הדבר שתלוי בבחירה? הרי רק הקדוש ברוך הוא אצלו רואה מה שעתיד להיות, ובכל זאת הדבר לא פוגע בבחירה של האדם, כמו שחזל אומרים, הכל צפוי, ובכל זאת הרשות הבחירה של האדם נתונה. אם כך, איך ייתכן שפרעו ראה דבר שהוא תלוי בבחירתם של עם ישראל? האם עם ישראל כן או לא יחטאו בעגל? זה שייך רק אצל הקדוש ברוך הוא. זוהי שאלת בעל המכתב מאליהו. התשובה היא, אומר המדרש, לא ניתנה תורה להידרש אלא לאוכלי המן. האם הכוונה שמי שיכול ללמוד תורה זה רק מי שקיבל מן במדבר? ומה איתנו כיום? האם לא נוכל ללמוד את התורה? אומר בעל המכתב מליהו, היות שהדברים מופיעים במדרש, וכמו שאין פשט מקרא יוצא מדי פשוטו, כך אין דרש יוצא מדי דרשו. כמו שאמר הגאון רב חיים שמואלביץ, יש כללים איך לומדים פשוטו של מקרא, יש כללים איך לומדים דרש, וכאשר דבר נאמר במדרש, לא תמיד הכוונה היא לכיפשוטם של דברים, אלא לרעיון. כמו שהמהר"ל מברג הסביר באר הגולה, מה שאמרו חז"ל בגמרא, שפרעה בימי משה רבינו היה גבוה אמה על המה. אומר המהר"ל שבמהותו היה אמה על המה. כמובן זה לא היה הגובה שלו, כי אם המדרש אומר את זה, אין הכוונה ואין הכרח לומר שכך הם פני הדברים מבחינה היסטורית, אלא מבחינה מהותית. הוא היה מוגבל במהותו, כמו שאומרים היום, אדם מקובע, אדם שרואה שמצרים מקבלת עוד מכה ועוד מכה, ובכל זאת הוא לא מוכן לשחרר את בני ישראל. הוא אדם שהוא מקובע, מרובע אומרים היום. זה מה שגובהו אמה על אמה. או שהיה שפל במהותו, מהותו היה נמוך. וניתן להעריך עוד בהסברים רבים על כך שהוא היה מהותית המעלמה. לא שזה היה הגובה שלו, כך אומר המהר"ל בבאר הגולה בבאר החמישים. והגמרא מסכת גיטין בדף נון זין אומרת שבהר המלך היו 60 ריבוע ירות. 60 ריבוע ירות זה עצום. אומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל פרק ו' שהכוונה רעיונית לריבוי, לשפע. כך הסביר המהר"ל בגבורות השם בפרק י"ב, וגם בגור אריה בפירושו לספר שמות, מה שהמדרש בשמות רבה אומר, שהיו יולדות במצרים 60 בקרס אחד, אנחנו רגילים ל-6 תינוקות בקרס אחד, אבל המדרש אומר 60 בקרס אחד. אומר המהר"ל שכוח התולדה היה בכזה שפע מעבר לטבע. המספר 60 הוא מסמל משהו שהוא ריבוי, שפע. ובלשונו של המהר"ל, כלל גדול בדברי חכמים שמלכו אחר המהות, כלומר בתיאור המספרים, לא תמיד הכוונה לתיאור מדוקדק, אלא לתיאור מהותי. כך אומר המהר"ל שישנו מדרש אומר שאסתר הייתה בת 40, 75 או 80. אז מה היה הגיל שלה? אומר המדרש ש... אחד הגילאים זה הגיל האמיתי והשאר זה מהותית. כמו שהמדרש אומר 40 זה מסמל את הבינה. 75 מסמל משהו אחד, 80 מסמל משהו אחר. כלומר, המדרש כאשר הוא מדבר, הוא לא בהכרח מתכוון לפשוטם של דברים. זה לא כמו המקרא, שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל מדרש לאו דווקא, ויותר מכך, בהרבה מאוד מקרים המדרש הוא לא כפשוטו. וזו הייתה החוכמה האדירה של רשי, רבנו שלמה יצחקי, שהוא הכיר את כל המדרשים, ומתוך המדרשים הוא לקח את הפירושים שהם פשוטו של מקרא, והביא אותם בפירושו לתורה. מכיוון שרשי, ברוב רובם של פירושיו, אלה הם לא פירושים שלו, אלא ציטוט מדברי חז"ל למקומות אחרים. חוכמתו הרבה הייתה, אחד מהנקודות הן, שידע לקחת את המדרשים ולומר מהו פשוטו של מקרא מתוך דברי המדרש. כי מדוגמה, על פסוק אחד יש ארבעה פירושי המדרש, אחד הוא פשוטו של מקרא והשאר הם במימד הדרש. ורשי העתיק את הפשט פשוטו של מקרא. אלא אם כן לפעמים רשי אומר, הוא מדרשו. כמו שכאן הפסוק, ראו כי ראה נגד פניכם, אומר רשי, הוא מדרש אגדה שמעתי, מדבר על פרעום. שפרעו ידע לומר, שראה נגד פניכם, מחכה לכם במדבר. ואותו דבר כשהמדרש אומר, לא ניתנה התורה להידרש אלא לאוכלי המן, כוונת המדרש היא שהתורה, הדרש שלה, העומק שלה, ודרשת וחקרת לדרוש, להעמיק, להכיר את התורה על כל עומקיה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים. זה כשהאדם לא נשען על רק דרכי הטבע, אלא לא ניתנה תורה לדרוש, להעמיק בה, למי שהוא בבחינת אוכלי המן. כי תורה וטבע הם תרתי דסתרי. מה הכוונה? הטבע, כלומר האבט הטבעי. שטחיות החיים ושגרת העולם הזה. לא פעם זה כלי המלחמה של השטן שלא מאפשר לאדם להתעלות מבחינה רוחנית. כי כשאדם מסתכל בדרכי הטבע, אומר לעצמו, כל בוקר צריך לקום ולאכול ולשתות ולהלביש ולעשות ולעבוד ולפרנס וכל כך הרבה דברים שצריך לעשות. מתי יהיה זמן לרוחניות, לקדושה, לטהרה? הוא כשאדם מסתכל במבט הזה על נושא הרוחניות התורה בעולם הזה, יהיה לו קשה לחיות חיים רוחניים. עולם הטבע ישתלט עליו והוא יטבע בעולם הטבע. וזה מה שפרעו ראה, ראה נגד פניהם. הראייה שלו הייתה על פי המבט הטבעי. לפי המבט הטבעי, אכן כן, הם עתידים לחטוא בחטא העגל, ואת זה פרעו ראה. פרעו לא ראה את הטעות של עם ישראל, אלא פרעו ראה מסלול אחד של עם ישראל. פרעו ראה את המסלול הטבעי של עם ישראל. המסלול הטבעי של עם ישראל הוא שאחרי שהיו במצרים עבדים, מן הסתם הם ילכו ויחטאו בחטא העגל. ראייתו הייתה על פי המבט הטבעי, אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל על פי הנהגה שהיא למעלה מדרך הטבע, בבחינת אוכלי המן. כשחטאו בעגל הם ירדו למדרגת הטבע, אז חלה עליהם גזירת הרעה שאותה רעה פרעו, שראו כי רעה נגד פניכם. כשהם חוטאים בחטא העגל, הם יורדים למדרגת הטבע, ואת מדרגת הטבע של עם ישראל, את זה כן ראה פרעה. אבל הוא לא רואה את הדרגה הגבוהה יותר. הוא גם לא ידע שכשימחה להם השם, הוא יבדה את הרעה של דם המוות שהיה אמור להיות רחמנה ליצרן בחטא העגל, בדם מילה. ומה היה מילה? המילה, אומר המהר"ן מפראג, זה שבירת הטבע והתאוות של האדם. כך גם אצל אברהם אבינו, כשהבטיח לו הקדוש ברוך הוא על כל העתיד שיצא ממנו תכלית כל הבריאה, אמר אברהם אבינו, הרי בחוזים בכוכבים אני לא רואה את זה. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך. על פי דרך הטבע אתה צודק, זה בלתי אפשרי, אבל אל תסתכל על הדברים בדרך הטבע, בדרך השטחית. זה מחריב את התכלית הרוחנית. בהרבה מקרים כיום גם אפשר לראות, מי שרוצה לראות איך הוא מקפיד על קלה כחמורה. הוא רואה את הקושי שבתורה, במצוות, בחיי שגרה של להיות בן תורה. או אדם שמקפיד על קלה כחמורה, הוא רואה את הקושי. והדברים הם נכונים שהגיונית, הקושי נראה. אבל מי שבוחר להיות דבק בתורה ובמצוות, צריך להתחיל להסתכל ולהתרגל לחשוב במבט אחר על החיים. לא רק בדרך הטבע, אלא גם בדרך שהיא רוחנית, ואז הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם ללמוד ולהתפרנס, גם כשהבסיס הטבעי לא תמיד נראה יציב וחזק. הסתכלות חדשה על החיים מביאה את האדם לתוצאות חדשות. מהמקום הזה ננסה להגדיר גם כן בנושא ההישגים וההצלחה שאדם רוצה להגיע אליהם. הסתכלות חדשה מביאה את האדם לתוצאות חדשות בחיים שלו. אנחנו עוסקים בנושא ההצלחה בחיים. כשאנשים מדברים על הצלחה ועל הישגים בחיים, הם מדברים על חלומות, הם מדברים על שאיפות, הם מדברים על עולם ורוד. אבל הם לא תמיד יודעים שההצלחה וההישגים זה מחיר יקר. אנחנו לא אומרים שזה לא מחיר שכדאי לשלם אותו. אבל זה מחיר יקר שבלי כוח סבל ומאמץ, אין הרבה סיכוי להגיע למקום חדש. אנשים עם כושר עמידה בלחצים וחוסן נפשי, יש להם הרבה יותר סיכוי להצליח בפיתוח האישיות שלהם, בעבודה שלהם, בקהילה שלהם, בלימודים שלהם, בכל מיני תחומים בחיים שלהם. כל מי שנאבק בדרך לצמרת יודע שבכביש שמוביל להצלחה ולהישגים, קשה להתקדם ויש הרבה מאוד נקודות יציאה. אדם בקלות יכול לומר, די, נמאס, אני כבר לא יכול להחזיק מעמד, נמאס להתאמץ, נמאס להשקיע, לא יכול במתח, בלחץ. ומי שבאמת לא יכול לעשות את המהמורות שבדרך למעלה, ויש הרבה רגשות קשים משם למעלה, כמו מתח, לחץ, קנאה, חוסר הפרגון, המקלות בגלגלים שאנשים אחרים תוקים, התסכול, מאבקי הכוחות, הצורך לוותר, מי שלא יכול לעשות את כל הדברים האלה וכדומה להם, בוודאות לא יצליח. ומי שלא יודע להחזיק מעמד, יוצא מהתחרות. וזה לא בהכרח רע, התחרות לא מתאימה לכל אחד. מי שהתחרות מפחידה אותו, מי שמרגיש יותר מדי מאוים מאנשים אחרים, שלא ילך אל הדרך הזו. כדאי שירד מהכביש מהר מאוד. יש ימים שהבוס או הקליינטים לא מרוצים, כועסים, מתוסכלים, והאדם רק רוצה לחזור לביתו ולומר לעצמו, מה יותר חשוב בעולם מאשר בני המשפחה, הקהילה, החברים, שאולי זה נכון. אבל האדם לא הגיע למסקנה הזו עם מקום של עודף ערכיות, אלא עודף פחד. הוא לא הצליח, הוא לא מתקדם, הוא לא נע קדימה יותר, חווה תסכולים והאכזבות מאשר הצלחות וקשה בדרך. ואז הוא מגיע למסקנה שאולי היא נכונה, ואולי טוב שהוא מגיע למסקנה הזו, ואולי זה המקום הראוי לו, וזה נהדר. זה לא הופך אותו לפחות אדם, זה לא הופך אותו לפחות חשוב, הוא פשוט לא במקום של הישגים, הצלחה, תנועה קדימה. יחד עם זאת, כמובן שאם האדם רוצה להגיע להצלחה והישגים בחיים שלו, אם זה יבוא על חשבון הערכים שלו, כשהוא יגיע למעלה פסגת ההצלחה, כשהוא יגיע להר הגבוה, הוא ירגיש ריקנות ותסכול, כיוון שההצלחה הגיעה על חשבון הדברים החשובים בחיים, יראת שמיים, משפחה, חברה, קהילה. אם זה על חשבון הערכים החשובים של האדם, אז אולי הוא יגיע אל ההר, אבל הוא יגיע בידיים ריקות. הוא יגיע שם למעלה, אבל הוא יהיה שם לבד, ולא בטוח ירגיש שלם ומושלם בתחושה, בהרגשה ובאישיות שלו. כמובן שההצלחה לא דורשת שאדם יוותר על הערכים שלו, אלא בד בבד, עם עולם הערכים, הוא נחוש, הוא מתקדם, הוא עקבי. נחישות היא הדבק שמקשר בין ההווה לעתיד טוב יותר. הנחישות היא הכרחית בשביל שגרת היום-יום, השבוע הקרוב, החודש הקרוב, השנים הקרובות, הנחישות, התנועה קדימה. זה חשוב, ההתמדה היא אחד המרכיבים העיקריים של כוח הסבל. הנחישות וההתמדה הם אלה שמקשרים בין העבר לבין העתיד שלנו. כוח הסבל, גם הוא חשוב. כוח הסבל וכוח ההתמדה בבית מסוים הוא זה שמסייע להתגבר על קשיים ועל זמנים שבהם רגשית אנחנו מרגישים שלא יכולים לנוע קדימה. חוסר היכולת של האדם להתמיד, להיות נחוש, לשאת סבל, מסביר למה אנשים שהכישרונות שלהם בולטים כל כך, ובכל זאת הם לא מצליחים להרקיע שחקים. למה? אחת הסיבות העיקריות לחוסר ההצלחה בכל תחום זה חוסר משמעת עצמית. אנשים מרגילים את עצמם לסיפוק מיידי, מה שמקשה לוותר על תגמול לטווח ארוך, כי אדם רוצה תגמול לטווח קצר במקום תגמול לטווח ארוך. מי שרוצה להצליח בחיים צריך להתרגל לחשוב עם מושגים של ריצה למרחקים, לא ריצה קצרה. סטטיסטית מראה שאדם בשביל שיצליח בתחום מסוים הוא צריך להשקיע בו כ-10 שנים של אימון חוזר ונשנה בשביל להיות מקצוען באותו תחום. אדם שעוסק באומנות, אדם שעוסק במקצוע זה או אחר, אדם שיש לו כישרון מסוים, לדוגמה בתחום השירה, בתחום האומנות, בתחום הלימודים, לוקח 10 שנים של אימון חוזר ונשנה עד שהוא נעשה מומחה ומקצוען בתחום הזה. אדם זקוק למשמעת עצמית והרבה סבלנות בשביל להגיע אל פסגת הר ההצלחה. גם האנשים הכישרוניים ביותר, בלי עבודה חוזרת ונשנית שוב ושוב, לא יגיעו להישגים בחיים שלהם. כמו שהפתגם אומר שגם הצלחה בן לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. כשאנחנו רואים מישהו מוכשר, מישהו שהוא אומן בתחומו, זה לא בגלל שבאופן חד פעמי המזל עיר לו פנים, אלא בגלל שיום אחרי יום, כשאנשים העדיפו לאכול, להתבטל, לדבר דברים בטלים, להיות עסוקים בשינה, להיות עסוקים בטלפונים, להיות עסוקים בשיחות מסדרון, הוא יום אחרי יום היה עסוק ב- להתמקצע, ב- להשתפר, ב- להתחדד, ב- להשתפשף, ב- להיות טוב ויעיל יותר, ב- להיות איכותי יותר, ב- להיות אמיץ יותר, ב- להיות עם יותר משמעת עצמית, יותר רצון, יותר מוטיבציה, יותר ויותר. ובינתיים הוא השקיע במניה שלו, שזוהי האישיות שלו, והמניה שלו עלתה יותר ויותר. זוהי המניה שכדאי להשקיע בה, האישיות של האדם. לפעמים, כמו שאומר הגאון רבי יצחק קוטנר, כשאנחנו רואים תוצר סופי של בן אדם, אנחנו משקרים לעצמנו ואומרים, טוב, יש לו כישרון, לכן הוא הגיע לכאלה הישגים והצלחות בחיים שלו. זה מנגנון הגנה שבכך אנחנו מצדיקים את חוסר העשייה, המאמץ, האומץ שלנו. איך? על ידי כך שאנחנו מרשים לעצמנו לומר שזה לא תלוי בנו, אלא בכישרונות. והיות שלא נולדנו עם הכישרונות, הדבר היחיד שנותר לעשות זה להסתכל על ההצגה, על האדם הכישרוני, על הכישרון, על האומן. וכל זה בשביל להרגיע את רגשות האשמה שלנו. כי הרי אם זה כישרון שלו, אם זו מתנה שהוא קיבל משמיים, אז אין מה לעשות. אי אפשר להגיע למקום טוב יותר בחיים שלנו, כי הוא זה הוא ואנחנו זה אנחנו. וזה לא מדויק, כי בהרבה מאוד מקרים אנחנו גם יכולים להשתפר, להתחדד, להתלדש, להיות טובים יותר. אבל אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו אומרים לעצמנו, הוא, היא, הם מיוחדים, אבל אנחנו לא כאלה. לנו אין סיכוי. וזה לעומת האדם עם האומץ, שרואה מישהו מצליח, הוא לא אומר לעצמו, אין סיכוי, זה לא יעבוד, אני לא אצליח, אלא הוא אומר לעצמו, אם הוא הצליח, אז קינת סופרים תרבה חוכמה. זו שאלה של זמן מתי אני אצליח, וגם אני אמצא את דרכי לסגסוג האישי שלי. לכן חשוב שנתקדם במעלה האר של אר ההצלחה. נתחיל לקבוע מטרות, הצבת גבולות ויעדים אפילו קטנים. לדוגמה, משהו הדרגתי קטן ששייך לשגרת היום-יום. לפעמים זה יהיה לוותר על ממתק אחרי הארוחה או לפני הארוחה, לפעמים שטיפת כלים מיד אחרי הארוחה, לפעמים לחייך קצת יותר לפלוני אלמוני שקשה לחייך אליו, יעדים קטנים של 2-3 דקות, מה שעוזר לאדם להתחיל להתרגל למערכת של הצבת יעדים, מטרות, אפילו קטנות, ולממש אותם. אדם שמצליח זה אדם עם גישה אופטימית לחיים. הפרשנות של אדם אופטימית יש שכישלון נקודתי לא מלמד על חוסר יכולת, אלא הצורך להשתדל ולהשקיע יותר בפעם הבאה להצליח. אם זו הנחת היסוד של האדם, מהמקום הזה האדם ינסה שוב ושוב להתמיד לעבוד עד שההצלחה בסוף תגיע. במחקר מרתק שנערך על סוכני ביטוח בארצות הברית, מקצוע שסובל מאחוזי דחייה גבוהים מאוד, מצאו שסוכני ביטוח שהיו אופטימיים יותר, לא נתנו לאחוזי הסירובים הגבוה להחליש אותם, לרפות את ידיהם, הם אחוז 37% יותר ביטוחים בשנה מאשר החברים הפסימיים שלהם. האופטימיזם זוהי מערכת של נבואה שמגשימה את עצמה. כשאנחנו חושבים, מאמינים שנצליח, אנחנו פועלים מתוך עמדה שנצליח. מצב הרוח הרגשי שלנו חשוב מאוד לפעילות, ומצב הרוח של אדם שמאמין שיצליח הוא מצב רוח חיובי. ההרגשה משליחה על מה שהאדם עושה, ואדם פועל בצורה טובה ויעילה יותר. ודאי שצריך לקחת כנתון התחלתי את העובדה שאי אפשר להצליח בכל פעם ובכל דבר, להשלים עם זה שיהיו כישלונות, אכזבות, אבל יחד עם זאת לא להתייאש, להמשיך הלאה. זה מהותי מאוד, כי היכולת לשלוט במצב הרוח הרגשי שלנו חיוני להצלחה. חשוב שלא ניתן לרגשות לייאש אותנו בנסיבות של כישלונות זמניים. לעומת זאת, גם לא להיכנס לאופוריה במקרה של הצלחות מקריות. כך זה גם לגבי ילדים. חשוב לחנך אותם מגיל צעיר להצלחה והישגים. לא שזה הדבר הכי חשוב בחיים, אבל זה מרכיב חשוב באישיות של האדם. חשוב שהורים יעודדו את הילדים למוטיבציה, ליצירתיות. חשוב לעודד ילד בכל תחום שהוא אוהב, אפילו אם זה לא התחום שחלמנו שיעסוק בו. העיקרון שירגיש טוב עם עצמו, שירגיש תחושת ערך ומסוגלות, ואז תהיה לו האנרגיה והמרץ, ויהיה קל יותר לכוון אותו לאפיקים ולעריכים שאנחנו היינו רוצים וחייבים לכוון אותו. חשוב להעריך מאמץ של ילד. אם ילד קיבל 70 במבחן והוא למד, חשוב שההורים יאמרו לו משהו בסגנון של, בשבילי קיבלת 100, כי אני יודע כמה התאמצת, כמה השקעת. כך הילד מקבל מסר, הרגשה, תחושה ואווירה, שגם ההשקעה מניבה הערכה, לא רק התוצר הסופי. מחקרים הראו שילדים שקיבלו שבחים על האינטליגנציה שלהם ונכשלו, התמידו פחות מתלמידים שקיבלו שבחים רק על המאמץ שלהם. בוודאי צריך לשבח גם תוצאות, אבל לא רק תוצאות, אלא גם את המאמץ. הסיבה היא שילדים שקיבלו שבחים על המאמץ שהשקיעו, ראו את הקשיים כאתגר שכדאי להמשיך ולהשקיע, בגלל שגם אם לא מצליחים, אז לפחות מפיקים תועלת ונהנים מהתהליך ומהחוויה עצמה. חשוב שבני אדם יאהבו את התהליך ואת הדרך, כמו שהפתגם אומר, לא רק הדרך אל העושר, אלא גם האושר שבדרך, בגלל שההצלחה זה כואב וקשה, וזה מצריך מחיר נפשי, וחשוב להרגיל את הילדים מגיל צעיר. לא לחפש קיצורי דרך, לא לחפש דרך שהיא קצרה וארוכה, אלא דרך שהיא ארוכה, ובסוף היא הקצרה ביותר, הישירה ביותר, המהירה ביותר. עוד נקודה חשובה מאוד, בשביל להגיע לתוצאות שיש בהם יותר ויותר הצלחה והישגים, שיפור היכולות החברתיות שלנו. אנשים שהם גם חכמים וגם מיומנים חברתית נוטים להרוויח יותר כוח והזדמנויות עסקיות וסגסוג בנושא העבודה מאשר אנשים שלא. במרוץ להצלחה אין הזדמנויות רבות כל כך להתחמק מהפחדים שלנו. זה הזמן להתמודד איתן, להשבית את אותם פחדים. אם אנחנו מפחדים מכישלונות, אז חשוב שנדע שאנשים טובים נעשים כאלה מתוך שמפיקים חוכמה מכישלון. לא תמיד מההצלחות. מההצלחות בני אדם לא לומדים כל כך הרבה. אנשים לומדים הרבה יותר טוב מהכישלונות. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. עוד נקודה חשובה. חיונים מאוד שיהיו לנו מטרות ברורות, וגם לחלק את המטרה לחלקים קטנים. כשמדובר במטרה גדולה, זה ברור שאי אפשר להשיג אותה ביום אחד, לכן חייבים לפרק את המטרה הגדולה למטרות משנה. כך שיתאימו גם מבחינת הגודל שלהם וגם מבחינת התזמון שלהם למטרה הסופית. לדוגמה, אם המטרה היא לרדת במשקל 10 קילו בחצי שנה, אז מטרות המשנה יהיו לרדת בקצת יותר מקילו וחצי במשך חודש. כך נצליח לעקוב אחרי המטרות שלנו. אם אנחנו רוצים להצליח, חשוב שנתייחס לעצמנו כאל סיפור של הצלחה. מדי פעם נדמיין את עצמנו מגיעים למקומות שלהם אנחנו רוצים להגיע. הדמיון הזה עוזר לאדם להמחיש לעצמו להיכן הוא הולך להגיע. כמו שאומר הסבא מכלם, ההבדל בין רשעים לצדיקים הוא בדמיון שלהם. הרשעים לא מצליחים לדמיין, לחוש, להרגיש איזה עולם טוב שלהם. זה עולם רוחני. הם לא מצליחים להמחיש לעצמם הנאות וחוויות רוחניות, ולכן הם בוחרים לעצמם את התענוג הגשמי. וזה בשונה מאדם שהוא צדיק. הצדקות שלו, אחד המניעים העיקרים, זה תחושת התענוג, בבחינת טעמו וראו כי טוב השם, האדם מצליח להמחיש לעצמו את התועלת, התחושה הטובה והנעימה של עולם הרוח, קרבת אלוקים לטוב. אם אדם רוצה להצליח, חשוב שמדי פעם ידמיין את עצמו מגיע למקומות שלהם הוא רוצה להגיע, שהוא יעיל יותר, טוב יותר, מחודד יותר, חכם יותר, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. יש בני אדם שמאמינים שהם לא מדמיינים, אבל זה לא מדויק, כולנו מדמיינים מדי פעם. אדם הולך לפגוש מישהו, כשהוא פוגש אותו פעם ראשונה הוא אומר לעצמו, מה? מעולם לא דמיינתי אדם כזה. מה זאת אומרת מעולם לא דמיינתי אדם כזה? זאת אומרת שחשבתי שהוא מישהו אחר, כלומר דמיינתי משהו. כולם מדמיינים בצורה רצונית או לא, מודעת או לא. למה? כי זה מה שמעניק תחושת ביטחון לאדם. כשאני הולך למקום מסוים, אני במוח מדמיין איך נראה המקום פחות או יותר, אז כשאני מגיע אני רואה כמה טעיתי. אבל התחושה הראשונה היא תחושת הביטחון, כי אני יודע לאן אני הולך, למרות שזו רק אשליה, אבל הדמיון הוא עוזר לתחושת האשליה הזו. ככה האדם מרגיש תחושת ביטחון, והוא מרגיש שהוא יודע לאן הוא נע קדימה. ברגע שנדמיין את עצמנו לקראת ההצלחה, כבר יהיה לנו יותר קל, בגלל שכך תהיה לנו יותר תחושת אמונה וביטחון שאנחנו יכולים להגיע למקום טוב וחדש שאליו אנחנו שואפים. יחד עם הדמיונות והשאיפות והחלומות, חשוב שאדם לא יחלום יותר מדי. כמו שאמר פעם פני מנחם מגור, תישן פחות, תחלום פחות. לפעמים החלומות הם רבים מדי והעשייה היא מועטת מדי. כמובן שהאמונה הפנימית של האדם בדרך להצלחה לא יכולה לאפשר לאדם לרמות את עצמו. אם הוא מסתכל על עצמו במצב הנוכחי בצורה ריאלית ומפוקחת, הדמיון הוא עוזר לו. אבל אם הוא רואה את עצמו בצורה חיובית יותר עם משהו באמת, יעיל יותר עם משהו באמת, הדמיון הוא כלי אשליה ולא כלי של תנועה קדימה. אדם צריך לבחון את המציאות הנוכחית, יחד עם זאת לראות מהי המטרה העתידית, ובהשגת המטרות החלקיות האדם מתקדם שלב אחרי שלב. ומצד אחד הוא יודע שהוא עדיין לא שם, והוא יודע מה צריך לתקן. מצד שני יודע שהוא בדרך לשם. מצד אחד הוא מכיר את המציאות, ויודע את הפגמים, את החסרונות, את הבעיות, את המחירים שצריך לשלם. יחד עם זאת הוא גם יודע שהוא בכיוון, הוא נע קדימה. הוא לא נעול ומקובע על מי שהוא היום, אלא הוא שואף לנוע קדימה. הבדגם אומר, אל תיתן למי שאתה היום להפריע למי שאתה יכול להיות. עוד נקודה חשובה. אדם שרוצה להצליח, חשוב שימנע מחברת האנשים הצינים, הביקורתיים, כמו שאומר הרמב״ם, שאדם מושפע מהחברה. וזה טבע בבריאה. האדם הביקורתי הוא שם את עצמו בעמדה מתנסית, בלי שהוא מסתכן, בלי שהוא משקיע יותר מדי, הוא מעביר ביקורת על מי שיוזם, מתאמץ, עובד, אפילו אם הוא נכשל. אבל כל העבודה שלו זה להיות ביקורתי, להיות ציני. ובשונה מחברת האנשים האלה שכדאי לברוח מהם, תמיד כדאי שיהיו לנו האנשים שאנחנו יכולים לשתף אותם בבעיות שלנו. לאו דווקא אנשים שסועים אותנו יום יום, אלא לפעמים כדאי למצוא אדם שהוא מהמערכת היותר חיצונית לנו. אדם שלא מעורה בפרטים ופרטי פרטים בשגרת החיים שלנו. אדם שהוא עם מבט חיצוני יותר, כך זווית הראייה שלו תהיה עם פחות מעורבות רגשית. עוד נקודה חשובה. ההצלחה תלויה בכישורים החברתיים שלנו, ביכולות שלנו, להניע אנשים אחרים. לא נוכל לעשות הכל לבד, לכן אנחנו זקוקים לצוות שיעזור לנו לממש את השאיפות שלנו. לכן חשוב לכל אורך הדרך לשדר לאנשים אחרים שאנחנו מכירים אותם ומבינים אותם, את הצרכים שלהם ושהם חשובים לנו. כמובן, לא להסתפק באמרות באוויר של הערכה וכבוד, לא מס שפתיים, אלא באמת להעניק ולתת מה שמצפים מאיתנו. כי אפשר לשלם מס שפתיים ולשדר הערכה וכבוד יום יומיים, שנה שנתיים, אבל זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן. חשוב לחזק קשרים עם אנשים אחרים, בשביל להעניק להם את התחושה שהם חשובים ובעלי ערך. כמובן, לפני שנכנסים לוויכוחים עם אנשים אחרים, להיזהר, לא להשפיל, לא לתקוף, לא להאשים. אולי זה ייתן לנו תחושה חדשה של הצלחה להכניע את האדם האחר. אבל מצד שני, זה יגרום לצד השני להרגיש שהוא סובל. לכן הוא ירגיש צורך להתנקם. וכגודל הניצחון שהצלחנו להשלות את עצמנו שניצחנו את האדם האחר, כגודל תחושת הניצחון, כך גודל תחושת הנקמה שהוא ירצה להתנקם בנו. חשוב לזכור שוויכוחים לא באמת מקדמים אותנו. גם אם נוכיח בלי שום ספק שאנחנו הצודקים, זה לא יגרום לצד השני לומר, אתה יודע מה? הערת את עיניי, לא חשבתי על זה. תודה רבה על הרעיון הנהדר והביקורת המחכימה שאתה אומר לי. ויכוח, ביקורות, האשמות, לא זו הדרך לגרום לאנשים לקבל את הדעה שלנו. ברגע שמזהים ויכוח, עדיף לעצור את הוויכוח, לפעמים לתת לצד השני לשפוך את כל מה שיש לו, עד שירגע, יעבור זעם, נעביר נושא, וידבר על זה עוד יום ימיים, עוד שבוע, שבועיים, לא למהר לדבר על דברים, בזמן שאנחנו כעוסים, מכיוון שזה מביא לידי זליגת אנרגיה, האנרגיה שלנו, שאמורה להיות מכוונת לקראת מטרות, שאיפות, להתקדם לנוע קדימה. כל המטרות הנהדרות האלה, כל האנרגיה הזו, היא זולגת החוצה. שוב, שהאדם יקבע לעצמו גדרים וסייגים, שלא יהיה מצב שהאנרגיה והמרץ שלו מנוצלים למקומות הלא נכונים. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז מספרת שאיוב ישתבח בכך שהוא שמר על עיניו. אמר רבא שמעלתו של אברהם אבינו גדולה משל איוב. איוב לא הסתכל על כל אישה חוץ מאשתו, אברהם אפילו באשתו לא הסתכל, שנאמר, איננה ידעתי כי אישה יפת מראית. כלומר, כשירדו למצרים פני הרעב, כשאברהם חשש שמלך המצרים ירצה להתחתן עם אשתו, אז נאמר, איננה ידעתי כי אישה יפת מראית. כלומר, לפני כן הוא לא ידע. ורבינו גרשום אומר שברידתם למצרים לא הסתכל באברהם, אלא שראה את בבואת פניה שנשקפה מהמים. שרה נמנית בגמרא כאחת הנשים היפות, ארבע נשים יפהפיות, כך אומרת הגמרא. מסביר המשך חוכמם, יש הבדל עמוק בין אברהם לאיוב. איוב נשמר מהרע. אברהם, יותר מנשמר מהרע, הוא קבע לעצמו גדרים וסייגים גם בדברים המותרים. כל זה למה? כי כמה שיש יותר סור מרע, האדם לאחר מכן יוכל להתמקד בעשה טוב בצורה יעילה, נכונה ומקדמת, מפתחת את האדם. כגודל הסור מרע, כך גודל העשה טוב שיכול להיות. עד כאן שיעורנו להיום. את הדיסקים של שיעורי כאייל תהרוג והנפש בראי היהדות ניתן להשיג ב-054-8477-627. 054-8477-627. היו ברוכים.